כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, שמחים שאתם מאזינים לנו. איתנו באולפן עומר מנחם שליט ונדב זילברשטיין, תודה שאתם עוזרים לנו. נזכיר לכם את האפליקציה של כאן, כאן עוד, חפשו כאן אודי בחנויות האפליקציות, יש שם את כל התכנים שלנו ועוד מגוון של תכנים מעניינים אחרים. נזכיר לכם שאפשר לשמוע אותנו בספוטיפיי, זה משהו שמזמן לא אמרנו, אפשר לשמוע אותנו גם בספוטיפיי. אפשר גם לבקר אותנו בעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביב ומה יעשה לה, אתם יכולים לשלוח לנו שם הודעות. שלום גם לך. מה יעשה לה?
שלום יובל, אנחנו נדבר היום עם צליל אברהם שלנו, עם הפינה של הצליל אברהם מחפשת עבודה, והפעם עם הספר חברה. זה הספר החדש של זוכת פרס ראש הממשלה הטריה, תהילה חכימי. נשמע על הספר הזה ומה היא אומרת תהילה חכימי על עבודה. נדבר גם עם ענת שרון בלייס, גם היא שלנו, על תוכנית הספרות החדשה שלה, לא רק ספרות אגב, תרבות הייתי קוראת לזה.
תרבות.
היא תספר לנו שעולה בכאן תרבות והיא תתחיל לשדר ביום שישי הקרוב.
נכון.
תוכנית מאוד מעניינת. ויהיו לנו עוד כל מיני עניינים כמו סטטוס ספרותי וגנזים ועוד דברים, אם נספיק, נראה. אבל נתחיל בטקס פרסי היצירה על שם שולמית אלוני שהתקיים אתמול. הסופר סמי מיכאל קיבל פרס מפעל חיים. על שם שולמית אלוני. כתב התרבות של כאן, נוב ראובני, מסר שסמי מיכאל לא יכול היה להגיע לקבל את הפרס מסיבות בריאותיות, אבל דבריו הוקראו על ידי רעייתו רחל, וכך מסר סמי מיכאל. בחלומותיי הוורודים ביותר לא שיערתי שיהיה סופר עברי. הגעתי לישראל לפני 70 שנה, ועד עצם היום הזה אני חש כנטע זר במציאות הרוחנית השולטת בארץ. האווירה הדתית והלאומנות הקיצונית יחד עם השחיתות הציבורית נוטעות בי תחושה של זרות. די להשוות בין שני ראשי ממשלה, יצחק רבין, בנימין נתניהו, בין שני רבנים, הרב קוק והרב הראשי יונה מצגר, שבימים אלה קלו מאחורי סורג ובריח, בגין אבון קבלת שוחד כדי לדעת מה באמת השתנה כאן. יש לנו עם חרוץ, ואינני יודע איך הוא מרשה לכנופיה של גזלנים וכזבנים לשלוט בו. אני גם חש שרוב הסופרים בארץ לוקים בלאומנות לוהטת. זה דבר מעניין שהוא מפנה כלפי הסופרים. אני חש שרוב הסופרים בארץ לוקים בלאומנות לוהטת. לעתים אני תוהה מי מוביל את מי, השלטון, כל שלטון, או הסופרים המתגייסים לשרתו מרצון. עצוב שלסופרים בכירים בארץ יש שני פנים. פנים מזויפים של שמאל הומניסטי בחול, ופנים אמיתיים בארץ, המתבטאים בחיבור האדוק בסתר לשלטון תומך התנחלות וזומם להביא חורבן על הדמוקרטיה. סופרים בכירים בארץ. אין הרבה כאלה שאפשר לדמיין כלפי מי הוא מפנה.
אפשר בהחלט לדמיין.
אינני יכול להתעלם מהעובדה שאנחנו היום המעצמה האחרונה שכובשת ארץ אחרת לשם התיישבות בה. אם נמשיך בדרך הזאת, נגיע לשפל המדרגה. אף על פי כן, אני עדיין אופטימי.
דברים חריפים מאוד. מאוד מעניין מה שהוא אומר על סופרים. הכל מעניין, אבל אם אנחנו מתמקדים בספרות, כי זו תוכנית ספרות.
הביקורת שלו על הסופרים.
מאוד מעניין. סופרים בארץ לוקים בלאומנות לוהטת. זה מאוד מעניין אותי, כי בדרך כלל התפיסה האוטומטית שלנו לחשוב שסופרים שלנו ביקורתיים, ואפשר אפילו להגיד שהקהילה הספרותית נוטה לשמאל כיום, ויש לה ביקורת על שלטון הימין. והוא אומר, לא, זה לא ככה, זה הכל כיסוי. מאוד מעניין וחריף.
אוקיי, אז זה היה סמי מיכאל בדברים מאוד קשים
נוקבים,
ונוקבים.
כן.
נעבור למישל אובמה בדברים פחות נוקבים כנראה.
זהו, נדמה שהיא הייתה נוקבת פעם, זה מה שעולה.
היא גם לא הייתה נוקבת פעם, יובל.
תחשבת?
בוודאי.
זה בדיוק הקטע, נראה שכאילו לפחות חשבנו שהיא תהיה נוקבת, או לפחות ככה חשבו
בניו יורקר. לפעמים לא משנה מה בן אדם עושה, יש לו את הדימוי, ויש את איך שאנחנו רוצים לראות אותו, וככה אנחנו כבר רואים אותו וזהו.
נכון, ומה שמעניין במה שאנחנו עומדים לדבר עליו, זה לא רק הדימוי ומה שאנחנו רוצים לראות, אלא איך אנחנו רוצים לראות את עצמנו משתקפים דרך הדימוי הזה. בואי נתחיל לדבר על זה. הממואר שלה, ביקאמינג, שתורגם גם לעברית, כבר יצא ממש במקביל לצאתו בשאר העולם.
אגב, חבל שהוא לא תורגם באמת לעברית. Becoming, קוראים לו Becoming.
זה דרישה של, לפי מה שהבנתי, זה דרישה של מישל אובמה, שבכל הארצות שבהם הוא מופץ בשפת המקור באותה ארץ, יהיה גם כתוב על הקריחה
Becoming. דרישה אימפריאליסטית כזאת.
בדיוק.
זאת השפה.
תרגמו את Becoming להסיפור שלי מישל אובמה, אבל המילה Becoming כתובה בגדול על הקריחה, ליד צילום מאוד יפה שלה. זה מדובר בספר הנמכר ביותר של 2018, אולי הוא ישבור...
בעולם.
בעולם, כן. אולי הוא ישבור עוד כמה
סיימן. לא בעולם, סליחה, בארצות הברית.
בארצות הברית, הוא מכר איזה 2 מיליון עותקים
ב-20
שניות הראשונות לצאתו לאור.
נכון.
גם בארץ, דרך אגב, הוא בראש רשימת הנמכרים בקטגוריית העיון של אחת הרשתות.
בשבועות האחרונים, אבל זה לא אומר שהוא הספר הכי נמכר השנה.
לא, לא. לא, לא, ודאי שלא. אנחנו מדברים על מקום ראשון ברשימות רבי המחר האלה, שמהמודעות שמתפרסמות מוסף ספרים של הארץ. אני חייב להודות שזה הפתיע אותי קצת. אני לא חשבתי שהוא יצליח בישראל ושיגיע למקום הראשון. לא חשבתי שלישראלים, או לישראליות נגיד, אכפת ממה שיש למישל אובמה לומר. אבל, בכל מקרה, במגזין הניו יורקר, כתבו רשימה שהיא חצי סיקור של אירוע קידום מחירות של מישל אובמה בברוקלין, וחצי ביקורת הספר, וחצי ניתוח תרבותי של אמריקה לאור התופעה הזאת.
אוקיי, אז הכותבת בניו יורקר, דורין סנט פליקס, פותחת את הכתבה בתיאור של התור, שכולל, ציטוט, מאות נשים עליזות בגיל העמידה עם ליפסטיק כהה שמנסות לעקוף צעירות עליזות בגיל קולג' באימוניות ונעלי ונס, לצד אישה עם כוס של סטארבקס ותיק של מייקל קורס שנשענה על המחסום. זה סוף ציטוט. אפשר כבר לחוש שהיא לא חשה שהיא חלק מאותה נשים.
עכשיו, המילה עליזות זה כן. גידי במקור, שזה סוג של, שזה מין עליזות מטופשת, אפשר אפילו לומר. היא כותבת
דבר... גרופיות. היא מנסה להגיד פה שעומדות שם גרופיות.
כולן גרופיות שלה. לא משנה מי את ומה את לובשת ומה הגיל שלך, את גרופית, כן. והיא כותבת שם דבר די מדהים, שמאז קלודיה ג'ונסון, אשתו של הנשיא לינדון ג'ונסון, כל נשות הנשיאים האמריקנים, למעט פט ניקסון, אשתו של ניקסון, כתבו ממואר. לדבריה באוספן מסורתי, הממוארים האלה נכתבו, וזה ציטוט, בשפת המגזינים. לנשים, זאת אומרת אל וכל המגזינים האמריקאים לנשים שנתפסים כסוגה לא אילית במיוחד, והמטרה שלהם היה פיאור מוסד הנשיאות והפוזיציה הזאת של ה-first lady, של הגברת הראשונה. היא כותבת, הנה פה אנחנו נכנסים לעניין הזה, מישל אובמה הייתה אמורה להיות אחרת. היה לה יותר במשותף עם הסופרת והאקטיביסטית אליס ווקר, מאשר עם ננסי רייגן.
כביכול. לכאורה.
לכאורה, בדיוק.
היא כותבת שלפני הממואר היו מכתבי אהבה אליה שהתפרסמו במגזינים, היה קובץ מאמרים בשם המשמעות של מישל, שכתבו כותבות שחורות מרכזיות, ומיליוני מסרים ברשתות החברתיות שנסו אליה עיניים בתקופה של ייאוש וסערה פוליטית. אבל בספר, לדבריה, יש הידרדרות מהחלק הראשון המפורט על ילדותה, ומשם זה עובר לשפה שיווקית ואנקדוטות שחוקות. ובסוף, לדפים האחרונים, שהם כפסע מפרסומת גלויה לאובמה פאונדיישנס, הארגון ללא מטרות רווח של האובמאז. הגילויים המסירים בספר לא משכנעים אותה, והם עומדים בצל של רוב הספר, לדעתה.
כן, וכל זה מבחינתה אומר, היא אומרת, זה לא משנה כל זה, כי מה שחשוב, זה שעל הקריחה יש באמת תמונה מחויכת של אובמה, מאוד יפה, שדומה מאוד באמת לתמונות שהופיעו, לתמונות שלה, שהופיעו על כל מיני מגזינים שונים בחול, כי היא גם הופיעה תמיד על מגזינים שונים בחול. ומה שהיא אומרת זה, Becoming לדעתה הופך את מישל אובמה למותג באופן סופי. היא חושבת שהספר מבטא את המהפך של אובמה, מישל אובמה, מדמות מהפכנית, לסיסמה כזאת של ספר עזרה עצמית. היא מאוחזבת מאוד שבמהלך הכהונה של ברק אובמה, מישל אובמה הביאה הסתייגות מהסיקור שלה, ואילו עכשיו היא מפעילה בנוח, זה גם ציטוט, את הכוח הרך של הסלבריטאות. בעוד היא חוזרת באירוע הזה, באירוע קידום מחירות, כמעט מילה במילה על חלקים מסוימים מהספר שלה. ואיך שהיא מתארת את התחושה הזאת באירוע קידום המחירות הזאת, איך שהיא מתארת את התחושה שלה, היא אמרה שהיה לה חיוך כל הזמן על הפנים, ושהיא התלהבה, ואפשר ממש לחשוב שהאפקט שהיא מנסה ליצור בכתבה זה של השתתפות בקאט, ממש קאט.
כן. הקאט של הליברלים. אתה גם בקאט הזאת, לא? היא מסיימת את הכתבה בזה שהיא אומרת שהעובדה שראינו את עצמנו משתקפים בדמותה של גברת ראשונה מבריקה, יפהפייה ומוסרית, סייעה לבטל את ההתמקדות בצביעות של מעמד השלטון. אבל מכונת קידום מחירות של Becoming דוחפת לגרון אופטימיות אמריקנית כפייתית.
אוי. נראה שהיא לא אהבה את הספר, ועכשיו היא גם לא אוהבת את מישל אובמה, ואוי ואבוי.
תשמע, האובמה זה היו אכזבה ללא ספק, אבל אין לזלזל בעצם העניין הזה, בעיניי, שהיה נשיא שחור בארצות הברית. זה לא דבר שאפשר לזלזל בו, זה היה מרגש. כמובן שאפשר היה לצפות, ואף ציפינו שהוא יהיה יותר מרק מין פוסטר נשיא שחור, נער הפוסטר של הרב תרבותיות, והוא לא היה הרבה יותר מזה כנראה, ואני מבינה את הכעס עליהם.
נכון, יש גם ציפייה ממנה להיות משהו אחר. חשבתי שנקריק את הקצה מהתרגום, את חושבת שיש לנו זמן לזה?
תקריא, קטע קצר מהתרגום.
זה קטע שבאמת מגיע מסוף הספר, שכל כך הכעיס את הכותבת של הניו יורקר. היא מדברת פה על המאמצים שלה ליצור תוכנית ללימוד קריאה וכתיבה בקרב נערות ברחבי העולם, לא רק בארצות הברית, ועל הקושי לשכנע את האמריקאים להשקיע כסף באנשים שהם לא אמריקאים ברחבי העולם. אז ככה היא כותבת. סליחה. בשלב זה כבר ידעתי איך לעשות קצת רעש למען מטרה טובה. באופן טבעי, כך הבנתי, אמריקאים לא מרגישים חיבור לקשיים של אנשים במדינות רחוקות. כך שניסיתי לקרב את הנושא לליבם. גייסתי ידוענים כמו סטיבן קולבר שירעיפו מאבק הכוכבים שלהם על אירועים ובאמצעי התקשורת. צירפתי לעזרה את ז'אנל מונה, זנדיה, קלרי קלרסון ובעלי כישרונות נוספים בהפקת להיט פופ שכתבה דיין וורן. כל הרווחים מהשיר This is for my girls יועדו למימון השכלת בנות ברחבי העולם. נוסף על כך עשיתי משהו שהיה עבורי די מפחיד. שרתי. הופעתי בתוכנית הקומית Carpool Karaoke של מגיש הלייט נייט ג'יימס קורדן, כששנינו נוסעים במעגלים ברכב שטח שחור במדשאה הדרומית של הבית הלבן. שרנו בכל רם את Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours, את Single Ladies ובסוף את This is for my girls, שהיה הסיבה לכך שהסכמתי לרעיון מלכתחילה. עם הופעת אורח של מיסי אליוט, שהתגנבה למושב האחורי לעשות איתנו ראפ. במשך שבועות עשיתי חזרות בחריצות לקראת הופעת הקריוקי שלי. למדתי בעל פה כל צליל, בכל מילה, בכל שיר. המטרה הייתה שהכל יראה כיפי וכליל, אבל מאחורי הקלעים היו כמו תמיד עבודה קשה ומטרה גדולה יותר, לחבר עוד ועוד אנשים לנושא. לקטע שלי עם ג'יימס היו 45 מיליון צפיות ביוטיוב בשלושת החודשים האחרונים, הראשונים, כך שכל המאמץ ישתלם.
וואו, היא פשוט קים קרדשיין, אין מה להגיד.
אני מבין, והחלק הראשון, יש חלק בספר הזה של תמונות, כמובן שמיד פתחתי אותו, כי אני אדם שטחי, אני צריך תמונות, והטקסטים, יש תמונות וטקסטים מרגשים לידם, ואתה קורא את החלק הראשון, שהוא באמת הילדות שלה, והקולג' וכל ההתגברות על הקשיים, ואתה אומר לך, אוקיי, וזה, ואז באמת מגיע לחלק הזה, ואתה אומר לך, אוי, אכן.
ואיתנו כבר באולפן, צליל אברהם שלנו, עם הפינה, צליל אברהם מחפשת עבודה, שבה צליל מחפשת נושאים שקשורים בעבודה, בספרות, והיום צליל, אנחנו עם הספר החדש של תהילה חכימי, חברה, נכון?
נכון, שלום יובל, שלום
היה. שיצא בהוצאת רסלינג, על מה מדובר, בוא נגיד את האמת, יובל ואני תרם קראנו את הספר הזה.
נכון.
אז תספרי לנו עליו.
אז עד עכשיו דיברנו הרבה מאוד על קלאסיקות, הפעם זה משהו ממש ממש פרש שיצא השבוע.
פרש.
כן, תהילה חכימי היא משוררת שאני באופן אישי מאוד אוהבת, והיא עוסקת הרבה בעבודה. הספר השירה הראשון שלה נקרא מחר נעבוד, והספר הזה הוא ספר פרוזה ראשון שלה, הוא יוצא בהוצאת רסלינג בסדרת המעבדה, ויש בו בעצם שלושה חלקים שכל אחד הוא סיפור אחר. כל הסיפורים עוסקים בעבודה, או לא אפילו עם סיפורים ממש נרטיביים, יותר מין פרגמנטים של חיי עבודה באיזשהו מקום. אחד, זה במזון מהיר, באיזה מסעדת מזון מהיר שבני נוער עובדים בה, שני הוא סביב רילוקיישן. והסיפור הראשון שעליו בחרתי לדבר, זה על חוויות של דמות שאין לה שם, היא מכונה אישה בחלל עבודה, והיא ככל אני עובדת באיזושהי חברה טכנולוגיה. אז זה מתחיל ככה. אישה בחלל עבודה, מתי אוהבו אותך? קרה שלא קמת מהכיסא עד לארוחת הצהריים. את שותה הרבה מים, אבל הגוף קיבל צורה של כיסא. אישה בחלל עבודה, חלל משתנה, עבודה משתנה, חברות קמות ונופלות, את יכולה לסגור את הדלת, אבל עדיין אפשר לשמוע את המדפסת התלת מימדית עובדת. זה עוזר בייצור של מודלים יחידים. זה חוסך זמן, העלות נמוכה. עכשיו, המשפט הזה שאומרת, העבודה משתנה, חברות קמות ונופלות, זה פחות או יותר הסנטימנט שיש פה, בכל הדברים שקורים, מתארים פה כל מיני דברים בשגרת עבודה שלה, אבל בעצם כלפי כולם יש לה איזה מין שוויון נפש ואיזה ריחוק. אני אקריא עוד קטע שאני ממש אהבתי. היא כותבת, אישה בחלל, אם תעצמי עיניים, תשכחי איפה את עובדת. תמיד קשה להסביר מה את בעצם עושה. אני מניעה את המשק קדימה. במשק הכנפיים שלי?
משק.
במשק הכנפיים שלי, המשק זז. קשה להבחין בתזוזה. מדובר במשק שלם. ואחר כך תוסיפי, שימו לב שכשאני בחופש, מהמעטים שאני לוקחת, הבורסות תמיד נרגעות.
זה קצת, זה, ברור למה המשוררת כתבה את זה, נכון? המשחק הזה עם משק הכנפיים מניע את המשק וכולי, זה נשמע כמו, כאילו אפשר לקחת את זה וגם להפוך את זה לשיר.
כן, זה האמת דיון שאני לא כל כך להוטה לנהל על מה ההבדל בין פרוזה לשירה, אבל בוא נגיד שמי שרוצה לנהל אותו בהחלט יכול לעזר בספר הזה.
איזה כף יד עדינה ונונסת השתת אל הפנים שלי כרגע.
לא, לא אליך, אלא דיון. אין ספק שזו פרוזה שנכתבה על ידי משוררת.
לא, אני מבינה שאפשר להטיל ספק ב... יש מה לדבר על הסוגה, זה לא רומן,
כן.
זה גם לא בדיוק סיפורים, נכון? נכון. זה לא סיפור עם התחלה, אמצע וסוף, גיבורים וזה, יש פה זה משהו פרגמנטרי כזה.
אני חושבת שזה מאוד, מאוד היה קרוב, זאת אומרת, אני יכולה לדמיין את אותם נושאים ואפילו את אותם משפטים עומדים כספר שירה שיש לו נושא אחד, כמו ספר, הספר הראשון של, של תהילה חכימי.
אבל איזה דימוי של עבודה צומח מבחינתך מה... מהספר הזה.
אז באמת יצא לנו לדבר פה על עבודה כזהות ועבודה כמעמד, עבודה שדבר שמקרקע את החיים שלך או מפרק את החיים שלך. פה העבודה היא אקראית לחלוטין, והניקור כלפיה הוא מוחלט. ברור לחלוטין שממש ממש לא מעניין ולא חשוב מה האישה הזאת עושה. לא חשוב לה ולא חשוב לאף אחד. למשל, בהמשך לאותו קטע עם המשק והמשק, מתארים את אותה סיטואציה שאנחנו מכירים ממשרדים שבה ככה מראים איזה מצגת על כמה שכולה, כמה שהפרויקט מצליח וכמה מרוויחים כסף. ברור שההצלחה הזאת היא מעוררת ניכור עד זעם או תמיהה.
ניכור של הבחורה העובדת?
של הבחורה הזאת, כן, כלפי מה שהיא עושה, כאילו היא כמו איזה צנחנית שצנחה פתאום באיזה משרד, והיא מזיזה דברים ממקום למקום, זה יכול להיות כסף או ניירות או מכונות, וגם כשבעצם יש פה התרחשויות עלילתיות כלשהן, הן נמסרות מאוד מאוד בריחוק וברור שלה לא אכפת, ושתי הסיטואציות אולי הכי דרמטיות שיכולות להיות לנו בעבודה, זה פירוק ופיתורים, ומצד שני קידום. אז היא כותבת למשל על הפירוק. אישה בחלל, אני רואה, העבודה יושבת לחזק על הראש, ההתראות לא מפסיקות להיכנס. את תרודה כמעט כמו אז כשהפרויקט שלך עמד בפני סגירה והגיעו אוכלי הנבלות של הברזל. היו ימים שעיקר עבודת הפירוק הייתה על המכונה המרכזית, ולפעמים במקום לפרק חלק אחרי חלק, במקום לשחרר ברגים, הם הגיעו עם הג'קסו וחתכו את המכונה ככה, איך שהיא כדי לחסוך בזמן. את עמדת שם, הברכיים רעדו. ראית אותם מטפסים על הר ברזל הולך ונסוג. רעש היום ונורא. ובסיטואציה השנייה
של ההצלחה.
של ההצלחה, אז אומרים לה, אני רוצה שתובילי את כל התחום הטכנולוגי. הייתי עדיין עם הגב אליו. אלה הרגעים האחרונים. הבור נסגר והרצפה חזרה למצבה הראשוני. גם את הכסף של הברזל כבר החזרנו. אחר כך הוא אמר לי שלפי ההסכם עם המפרקים, המדינה תמשיך לשלם לנו את המשכורות לפחות עד אמצע השנה. הם מבינים שיש פה הרבה עבודת ניירת וסיכום של הנכסים. מה שבעיקר מעניין אותנו עכשיו זה נושא הפטנטים. אני צריך שתאספי את כל המידע בנושא הפטנטים שנשארו פתוחים. במצבים כאלה נשארו תמיד הרבה מאוד פרצות. את צריכה לחפש את המקומות שאנשים חיפפו בהם. היא אומרת
קידום שכולו...
קידום שהוא הליכה על גופות. היא אומרת, עכשיו אנחנו על תקן אוכלי הנבלות, אחר כך ביקשתי שיתן לי לוחות זמנים.
זאת אומרת שהעבודה, כשאתה מתקדם, אתה לא מאושר, כי יש לה זה מודעות מסוימת למערכת כולה.
כן.
היא יכולה לראות מבחוץ את
המשמעות של כל הדבר הזה. נכון, היא רואה שבאים לאכול את הנבלות. היא אומרת, כשמפרקים את המכונות, זה כאילו מפרקים איברים של בן אדם, והיא גם, יש איזה קטע שהיא מתארת איך היא קוראת בפייסבוק את הפוסטר של העובדים שפוטרו אחרי שהיא נשארה, ואין לה כוח למרמור שלהם, היא לא רוצה לראות את זה. אז כל העולם הרגשי הזה קיים שם, אבל הוא מאוד 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 מרוחק ועומד בתוך איזה בועה, זה קורה בין הקיוביקלס, וזה נשאר עטוף.
אני חושב שיש, שוב, לא קראנו את הספר, אבל מהקטעים שאת קוראת, יש איזו תחושה שזה מתחבר לאיזושהי עמדה של אנשי רוח, למרות שתהילה חכימי בעצמה היא מהנדסת, נכון?
גם.
גם, כמובן.
משוררת.
לא, היא גם אשת רוח כמובן, משוררת וסופרת, וגם יש לה את הצד השני של אשכרה לעבוד בחברות האלה. אבל אני חושב שנגיד, אנחנו מסתכלים באיזה סוג של כמיהה לאנשים שהצליחו, זה לא סתם עבודה שמייצרת ניכור, אלא עבודה מאוד ספציפית. עבודת אנשי ההייטק, אנשי חברות הטכנולוגיה, אנשי המצגות, אנשי האקסלים, תמיד מדברים על האקסל מול הוורד. ואנשי הוורד תמיד מסתכלים על אנשי האקסלים במין, בבוז שהוא כמעט מחויב המציאות, בגלל הקנאה באקסליות, בגלל הקנאה בתלוש המשכורת, בגלל הקנאה בתנאים הסוציאליים, בגלל הקנאה ביציבות. אנחנו רואים המון דיבור על זה שהייטק זה עולם קצר מועד, שבגיל 45 יפלטו אותך, וזה יש בזה, אנחנו מדברים על זה כמעט בנחמה, הנה, אתם טוב לכם עכשיו, אבל לנו,
אבל חכו,
אתם עוד תהיו במצב שלנו, אתם תצטרכו לעשות הסבה להוראה, כמו שהרבה מאוד אנשי הייטק עושים, ואני חושב שזה משרת את זה משהו, אני חושב, יש לי הרבה חברים שעובדים בהייטק, אני חושב שהתדמית הזאת היא תדמית יותר שנוצרת על אנשים שלא עובדים בחברות טכנולוגיה, יש הרבה מאוד משמעות, והרבה מאוד תחושה, יש פה איזה ציור די פלקטי של מה זה להיות בחברת הייטק, שהרבה פעמים האנשים האלה עושים דברים גדולים, וחשים לפחות, שיש הרבה משמעות למה שהם עושים.
נכון, אני חושבת שאפשר למתוח איזשהו קו, שבצד אחד שלו זה נגיד להיות משורר ולעסוק באמנות, והצד השני שלו זה להיות מנוכר לחלוטין לעבודתך, שהיא לייצר מזומנים עבור איזשהו מפעל שלא מעניין אותך בכלל מה אתה עושה, ולפעמים לאנשים שבצד של השירה ואמנות, או אנשים כמונו שזכו לדבר על שירה ועל ספרות לפרנסתם, נורא קל ונורא נוח לחשוב שכל השאר זה זה. זה מעבר לגדר. כל האנשים האלה מתאים לי בפנים.
אני קוראת אחרת את הדבר הזה. אני קוראת את זה כמודעות שלה, של הכותבת, לעומת החברים שלך, סליחה, במרכאות, אני מכירה אותם. כן, שהם חסרי מודעות. זאת אומרת, הם כדי להמשיך לשרוד בתוך המערכת הזאת, שהם רק פיונים בה, הם רק חיילים בה, הם לא אלה שעושים את הכסף שלהם, הם רק משרתים איזשהם דברים. הם המשרתים של הדבר הזה. וכדי להמשיך לשרוד, אגב, זה לא נכון רק להייטק, זה נכון לכל עבודה, גם על זה דיברנו כבר צליל בעבר. אתה צריך להרגיש חשוב. אתה צריך להרגיש חשוב, כשיש משמעות לדברים שאתה עושה. אבל אם יש לך מודעות, אז אתה יודע שלכל בן אדם יש תחליף, ושאתה רק פיון פה, שאתה רק משרת כוחות גדולים שמשתמשים בך, וזה מה שתהילה חכימי רואה.
אבל ההחלטה הפרוזאית שלה היא להסתכל על האישה הזאת, על האישה בחלל העבודה, מבחוץ. אפשר להניח שיש פה, נגיד, יסוד אוטוביוגרפי, או מניסיונה שלה, היא כותבת את הדמות הזאת, אבל היא מסתכלת עליה מבחוץ. זה לא שהאישה הזאת אומרת, אני בעלת מודעות עצמית, אני יודעת שאני עושה את זה ככה.
לא משנה, אבל מה שהיא מוסרת בסופו של דבר, לנו הקוראים, זה את הדבר הזה שיש בו מודעות.
ההחלטה להסתכל על זה מהצד נותנת את המודעות של המסתכל מהצד.
את בעצם אומרת שהיא מפוקחת, לעומת מהנדסים אחרים, שהם בתודעה כוזבת.
כן. ברור. אגב, מה זה תודעה כוזבת? זה תודעה כוזבת שהיא כמעט הכרחית. כלומר, אני מבינה את התודעה כוזבת, אני לא מזלזלת בתודעה כוזבת, כדי להמשיך לחיות עם עצמך באיזושהי דרך, אתה צריך לחשוב שזה לא רק בהייטק, זה שאם יש לך תוכנית ספרות ברדיו, זה הדבר הכי חשוב בעולם שאפשר לעשות.
אז אני כופרת באורתודוקסיות שלך.
אוקיי, אני אדם שמרן, זה דבר ידוע.
יש כמה מהנדסות בספרות העברית. יש את הספר האחרון של סלינה סייג, מפרקי מכונות, שגם מושפע מהעבר שלה באיזשהו מפעל מכונות שהיא עבדה בו, וספר של דורית קלנר, עמק פלסט, שהיא הייתה מנהלת מפעלי פלסטיק בגליל. ובספרים האלה שעוסקים בנושאים לא מאוד רחוקים, למרות שקצת פחות הייטק, יש מציאת משמעות של נשים במקומות עבודה כאלה, דרך מערכות יחסים, לא רומנטיות, אלא פשוט מערכות יחסים, אנשים שאתה בסופו של דבר עובד איתם, והרבה ממה שמעניק לנו משמעות בחיים, זה המערכות יחסים והעבודה בצוות, ולהיות עם עוד מישהו ביחד בפרויקט, וגם היכולת לחיות חיים שהם מעבר למה שתוכנן בשביל הגיבורות הספציפיות של הפרקים האלה, בתור נשים בתעשייה הזאת. זאת אומרת, יש טווח שהוא בין מתכנת מת מבפנים, לבין משורר.
אבל זה לא עניין של מת מבפנים, אני מצטערת, זה עניין של להבין את העולם שאתה חי בו, את הכלכלה שאתה חי בה, ואת המקום שלך בתוך המערכת הזאת. זה יותר תחשבי על צ'רלי צ'פלין, כאילו, על הסרטים האלה שלו, שאתה רק בורג במכונה, זה הכל, היא מבינה את זה. עכשיו, להבין את זה זה דבר מסוכן, ברור, עדיף לא להבין את זה, או עדיף להדחיק את זה, אבל פשוט בספר הזה, לפי מה שיקראת, היא פשוט מבינה את המקום הזה שלה כבורג.
אבל אני חושב שההבנה הזאת, המוכנות של יצירות אומנות בכלל, להציג את האדם כבורג קטן במערכת, זה משהו שלא קשור לתפקיד שלך. אני יכול עכשיו נגיד על לקשקש בכלב, וכל מיני דברים, סרטים כאלה, שבהם גם אנשים כמו נשיא ארצות הברית, הוא בעצם רק בורג קטן בתוך איזה מערכת משומנת של אנשי מקצוע ש... שמשתמשים בו. זאת אומרת, הדבר הזה הוא תקף לכולנו, לא משנה מה אנחנו עושים.
לא, זה לא נכון. יש אנשים שמניעים את המכונה, וזה לא תקף לגביהם.
וגם הם לא בורג. גם הרבה פעמים יש יצירות שמתעסקות בנפילה של האדם הזה, שבו הוא הופך מזה שמניע את המכונה לעוד בורג. מה שאני חושב שעולה מהספר הזה, זה באמת הבחירה הזאת בניקור. הבחירה בניקור הופכת את העיסוק שלה בעבודה לפלטפורמה. ואני חושב שברוב המקרים, הרבה פעמים, העיסוק שלנו בעולם העבודה הוא פלטפורמה למצב הנפשי של האדם. אני חושב שמה שהיא מתארת בעצם, זה אישה בדיכאון. אישה בדיכאון שהיא בניקור אורבני מוחלט,
אני חושבת שלהגיד שהיא אישה בדיכאון זה לעשות רדוקציה לרעיונות שהיא כן מנסה להביע כאן שקשורים לכלכלה ולאיך העולם הזה זז. ואז הפסיכולוגיזם תמיד מדבר על דיכאון, 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 דיכאון. לא, זה לא דיכאון.
איפה יהודה ויזן שצריך אותו? יש פה מלנכוליה, שמי שיוביל פרויד.
הסיבות לדיכאון זה סיבות חיצוניות, אוקיי? יש משטר, יש מישהו שמנהל את הדברים, ובזה צריך, על זה צריך לדבר, לא צריך לדבר על דיכאון.
מי ששם את האישה בחלל העבודה הוא הגורם לדיכאון, ולא איזה תקלה בנפשה.
בדיוק. זה הכל. טוב, אני שמחה שניצחתי בדיון הזה, אבל אני אקרא את הספר.
לא השארת לנו ברירה.
אני אקרא את הספר הזה, הוא נשמע מעניין. תודה רבה לך, צליל, נתנה לי את הספר.
שתי נשים בחלל העבודה ניצחו.
אני פשוט לא קיבלתי אותו עד עכשיו.
צריכה לתאר מה קורה, זה רדיו.
אוקיי, כן, תיארתי. אוקיי. צליל אברהם, תודה רבה לך, היה מאוד מעניין.
תודה רבה, מאיה, תודה יובל.
להתראות בשבוע הבא. ואיתנו כבר באולפן ענת שרון בלייס, שביום שישי הקרוב תשיק תוכנית תרבות חדשה בכאן תרבות. שלום ענת.
היי, צהריים טובים לכם. שלום. רציתי לומר אגב השיחה הקודמת, שכל פעם שאני הולכת לבנק ומתבוננת בפקידים, אני נזכרת שטי.אס.אל להיות קיבל פרס נובל. לצד זה שהוא עבד בבנק. אז אפשר להיות גם משורר.
אבל זהו, אנחנו
עושים... גם לחוס על הפקידי בנק שלא חסים עליי.
אבל זה עושה גלוריפיקציה לעניין הזה, כי יש מעט מאוד טי.אס.אליותים וכל מיני קפקא שעבדו כפקידים, לכאורה.
לא, יש המון, על מה אתה מדבר? כולם צריכים להתפרנס. על מה? כן, לא יודעת אם פקידים, אבל ספרנים, הורים, צריכים להתפרנס, אף אחד לא מתפרנס מספרות.
כולנו עושים דברים בשביל הפרנסה, אין ספק.
ענת, ספרי לנו על התוכנית החדשה שלך, 1+5?
1+5, 1+5, כן. זה לא אמא לחמישה ילדים, זה אורח או אורחת באולפן עם חמשת הספרים האהובים והמשפיעים ביותר בחיים שלו, שזאת בחירה לא פשוטה.
ממש לא פשוטה.
כן, האורחת הראשונה שלי ביום שישי תהיה הג'ינג'ית של התרבות הישראלית, אסתי זקהיים.
ואת יודעת מראש את הספרים שזה כבר?
כן, אז אמרתי לה, אסתי, את צריכה לשלוח לי את הרשימה כדי שאני קצת אתכונן. אז היא התחילה לכתוב לי, וגם זה וגם זה, ואז היא אומרת, אבל גם זה וגם זה.
קשה לבחור חמישה.
ועוד, כן.
כי בהתחלה נדמה שחמישה ספרים זה המון לבחור, אני צריך לבחור את הספרים המשפיעים, אז מה אני אבחר? אבל אז אתה מגלה שהיו הרבה יותר מזה. זה מאוד קשה פתאום לצמצם את זה.
חמשת הספרים שהשפיעו על
חיים. האהובים, הקרובים שהשפיעו, זה גם יכול להיות ספר איכשהו פחות חשוב, איזה ספר ילדים, אבל הוא נשאר כאיזשהו זיכרון. אני שומרת איזשהו ספר ילדים, הספרים של יונתן גפן, הם ממש מקושקשים אצלי הסיפורים והשירים שענת אוהבת במיוחד, כי היה לי ברור שהייתי קטנה, שזה הוא כתב את זה לי. הם מפורקים לחלוטין, הם מקושקשים, קשקשתי בהם, אבל...
הכבס ה-16 אצלי, זה וואו.
אז בדיוק.
אז רגע, מה הספרים של אסתי?
אז זה נשמע מאוד קריטי, החמישה, אבל אני גם חושבת שזה דבר דינמי, כי נראה לי שאם אני אשאל אותה את זה בעוד כמה חודשים, אולי בשנה הבאה, יכול להיות שספר אחד יעוף החוצה וספר אחר ייכנס.
אני מניח שגם בתוך התוכנית, כאילו, היא יכולה להגיד, בחרתי את הספר הזה, אבל בעצם יש גם את הספר הזה ואת הספר הזה ואת הספר הזה.
אמרתי לה, תביא עוד אחד, כן, אם את כבר באה, תביא עוד אחד או שניים, ונהיה ספונטניות בתוכנית.
אבל בתוכנית הזאת, בעצם את תדברי עם אנשי תרבות, אפשר לומר, לא רק ספרות, שחקנים, זמרים, סופרים, שוררים.
אולי מדי פעם ייכנס להקפוץ איזה חבר כנסת, אם היה בזמן לקרוא ספרים, נראה.
חבר כנסת.
אנשים שקוראים, היינריך בל יש לו מסע נהדרת, שבה הוא כותב, אנשים קוראים הם אנשים לא צייטנים. הוא נשא איזשהו נאום לכבוד איזושהי פתיחת ספרייה בקלן בשנות ה-70. הסופר הגרמני, שרד איכשהו את מלחמת העולם השנייה, נשאר שם, אבל גם היה הומניסט מאוד מאוד גדול. אנשים קוראים עם אנשים לא צייתנים.
יש לי תחושה שזה
רבים אצלנו, לא בכדי רבים אצלנו, מה נכנס ומה יוצא מתוכנית הלימודים.
לי יש תחושה שהבעיה היחיד בכנסת הזאת שקורה, אני כרגע...
שמעון פרס לא איתנו יותר, אז זהו.
לא, זה נתניהו דווקא. כן. זה ביבי נתניהו.
כן, הוא בטוח קורה.
הוא היחיד, כנראה.
למרבה הצער, אני חושב שהוא טעה, אנשים כולם צייתנים. הרוב המכריע צייתנים, קוראים, לא קוראים, עדיף לציית.
אתה אומר ש... אני פסימיסט. או שאנחנו השתננו משנות ה-70, יכול להיות, יכול להיות שפעם. עברו 40 שנה, זה כנראה...
יכול להיות. אבל אני חייב לדעת מה הספרים שאסתי זקן בחרה.
מה פתאום? אל תגלי.
את לא מגלה?
רוצה לגלות?
מה אסתי בחרה?
כן, את לא מגלה?
לא, אני לא מגלה. תחשבו ביום שישי בשעה 9, ואני אומרת שוב, זה ספונטני. כן, ב-9 בבוקר. יכול להיות שאני מוותרת לתוך כדי התוכנית. אבל אני אבחן, אתה אבל התכוננת לבחינה. ואתה מאוד מתרגש.
אני אמרתי שאני אבחר את יוליסס של ג'ויס ואת התנך. ככה בטוח אני אעשה רושם טוב על המאזינים. אבל זה לא נכון.
אבל אני שואלת אותך, אם אני קוראת לך מחר לתוכנית כזאת, ואני יכולה לקרוא לך, כן? וכבר היו דברים כאלה דומים בעיתונים.
בטח.
אלה שני הספרים שנשארים איתך תמיד? תמיד קבוע, נאמר האחרים משתנים?
וואו, זה מאוד מאוד קשה. לא, לא התנך, אני מצטער, אני פשוט... זה לא התנך בשבילי.
לא, וגם לא יוליסס.
גם לא יוליסס. אני לא סיימתי את יוליסס מעולם, הנה, אמרתי את זה מעל
גם אני לא סיימתי אותו מעולם.
אני קורא אותו כבר 20 שנה בערך, עמוד בכל חצי שנה.
אנחנו נלך שלובים בצד זה, ואנחנו נעשה את הטיול הזה שלו. באותו יום בדבלין, ואולי נסיים אותו ביחד.
תראו את הסרט,
יש איזה תקציר כזה? אבל יש לי כמה שאני חושב שהייתי שמח לדבר עליהם.
לא, אבל ספר אחד.
ספר אחד?
כן, משהו שהכי, הכי, הכי, אתה לא מוותר עליו.
אני הייתי בוחר בשכול וכישלון של ברנר, סליחה על הקלישאתיות. הייתי בוחר גם במה עובר על פורטנוי. ואני חושב שאם הייתי הולך לספרי ילדים קצת, אז מיכאל סטרוגוף של ז'ול ורן, כי זה ספר ילדים שמאוד השפיע עליי.
גם על חנה של עמוס עוז, מיכאל שלי.
בצדק, בצדק.
בצדק,
יש שם סצנות שלא עוזבות אותי עד היום, אני נשאר בשלושה, שלושה זה בסדר.
ואת מאיה?
אני מוצאת שאני, כששואלים אותי שאלה כזאת, אני פשוט הולכת לספרים שקראתי בנעוריי, והם אלה שזה, זהו, זהו, זה מה שהתקבע. אם אני חייבת לבחור, אז אני אבחר בהם. וזה אומר משהו של הנרי מילר, וזה אומר האלם של יצחק אבר בוחור פז, שזה פשוט השפיע עליי בצורה כזאת, שיכול להיות שאם הייתי קוראת את זה היום, אז לא הייתי מבינה מה זה, אבל זה כבר, זה משם. ואז בגיל 15-16 זה השפיע עליי מאוד.
רני אגיל אגב עכשיו הוציא ספר שהוא כתב נכון, על בוחור פז, כי לא זוכרים אותו, והוא היה סופר אדיר, מרתק ענק. וגם מאוד מקורי.
אדיר. Mm-hmm. אז אני כל כך אהבתי אותו, ואני קראתי קודם את האלם, ואחרי זה הלכתי אחורה לדברים אחרים. לא תחזית גלגל אליי, הספר הזה כשהייתי בת 16, וזה פשוט השפיע עליי מאוד, אבל כאדם יותר מבוגר, הייתי בטוח מביאה את אהרון שבתאי לשולחן. משהו, לא יודעת עוד מה שלו. וכאדם עוד יותר כן. צעיר, הייתי מביאה את נורי קוסן, הילדה מיפן. זה ככה, שיהיה כן, מעניין.
לא, זה ירבוב טוב. זה ירבוב טוב, אני קצת מקנה ברשימה.
אם כי שמת לב שבעצם יש רק גברים ברשימה שלי. מה זה אומר עליי? תשימי לב לדבר על זה גם, כי זה מעניין.
אני אשים לב, זה יכול להיות באמת נקודה למחשבה מה אנחנו בוחרים, ויכול להיות ששוב, גם הגיל שלנו והדברים שהיו יותר בדור הזה, כי באמת הספרות נשים יותר מתפתחת בשנות ה-80-90.
נכון, נכון.
אין מה לעשות, גם בארץ וגם בעולם יש את הפריחה הגדולה, וגם זה שהרבה נשים פתאום התחילו לכתוב, זה עדיין לא אומר שהכל נחקק על אור, על ליבנו.
מה איתך?
מה?
מה את היית בוחרת?
אני כאן הייתי בוחרת אגב בתנך.
כן?
כן.
זה קצת קשה, אולי נגיד תבחרי אחד, ויקרא.
זה לא בדיוק ויקרא. בדיוק גם הספר המומלץ לתבעונים וצמחונים.
זה ספר, לא, זה ספר לא כל כך
טוב. כל פרק, הקרבת קורבנות, כל החלקים של הפרה מסודרים לך.
אפשר לקחת את ספר החוקים גם של ישראל באותה מידה.
תראה, ברור שבראשית, כי זה ספר סיפורים בראשית, אז זה סיפורים, ובעצם כל הספרות המודרנית, כל הספרות בכלל, כל כך הרבה מבוססת על הדברים הללו, שאתה לא יכול בלי זה. וכל פעם שאני קוראת פתאום אני רואה משהו ואני אומרת, היי, בחיים שלי לא ראיתי את זה, או לא קראתי את זה אצל אנשים שכותבים על התנך או כותבים על פרשת השבוע. אז היחס שלי לזה הוא יחס ספרותי לחלוטין, או לא יחס דתי. מבחינתי זה ספר. ואגב, שנה למותה, ממש עוד מעט בסוף החודש, רונית מטלון, אז זה עם הפנים אלינו. שזה היה אחד הספרים. הנה, אגב, זה ספר שאני מקבלת אותו מגיסתי. אני פותחת אותו בשנת 95-96, מתי שהוא יצא. מתחילה לקרוא, אני אומרת, מה היא רוצה ממני עם ההתפלספויות האלה? שמה אותו, זורקת אותו על המדף, כמה חודשים אחרי זה, יש בתואר השני איזו משימה בכיתה, אני חושבת, של לילי רתוק או חנן חבר, אני כבר לא זוכרת, אולי גם וגם. חוזרת חזרה לספרייה, מחפשת איזה ספר, פותחת אותו, מתיישבת איתו, הייתי אז גם רווקה על הקורסה ביום שישי בערב, וקמתי במוצאי שבת. זאת אומרת, לא עזבתי אותו את זה עם הפנים אלינו, אחד הספרים המרתקים שגם עוד השפיע פה. אתם מדברים הרבה על אוטו-פיקשן, בין הראשונות שכתבה וממש יצרה לזה את הצורה המרתקת הזאת.
זה נכון. אגב, אבל גם הדבר הזה, במובן הזה, אני הייתי מכניסה פנימה גם את יואל הופמן.
ברור.
כי קרה לי הדבר הזה עם יואל הופמן, שקיבלתי בגיל 16 מתנה מחברה הספר שלו. הסתכלתי, לא הבנתי מה זה הדבר, לא הבנתי כלום. אז שמתי אותו למדף, ואחרי שנתיים, שלוש,
פתאום.
שלפתי אותו, ופתאום, כשפתחתי, אני ממש זוכרת, שאמרתי, וואו, הוא כתב את זה עליי, זה אני, זה כאילו, הוא כתב לי מכתב, אני מבינה הכל, זה כאילו משהו פתאום,
כן,
זה בא במקום הנכון.
משהו בנפש, משהו נפתח. משהו מנטלי נפתח.
בגלל זה אולי באמת הרעיון של התוכנית שלך, הקונספט הוא טוב מאוד, כי את יכולה להזמין את אותו בן אדם אפילו, אם נגמר לך, נגמר לך מאגר באיזשהו שלב.
איך זה יכול להיגמר המאגר?
שנה, שנתיים, אחר כך
זה ספרים אחרים. אנשים מתים, ותמיד יש אנשים חדשים בעולם.
אבל זה באמת דרך מרתקת להסתכל על אנשים, תאמר לי מה הם הספרים האהובים עליך, ואומר לך,
מי אתה?
מי את, כן.
ענת שרון בלייס,
תודה רבה לך על זה.
יום שישי, 9:00 בבוקר, 13:05.
כאן תרבות.
ביי, להתראות.
להתראות.
כאן תרבות, מה שכרוך, יש לנו סטטוס יומי, כשאני אקריא של הסופר ניר ברעם, שספרו האחרון יקיצה, נכלל ברשימה ארוכה של פרס ספיר, שעוד מעט בטח כבר נדע מה הרשימה הקצרה, נכון?
מתי זה קורה? בסוף אוגוסט?
לא אומרים בדיוק, אף פעם.
דצמבר.
בסוף אוגוסט, כן. וכך כתב ניר...
אני עדיין בחופש הגדול.
ניר ברעם בפייסבוק. בזמן האחרון שואלים אותי הרבה על פרס ספיר, זה קצת מעצבן ומשעמם אותי. אז אומר לכם את האמת, לא רציתי להגיש את יקיצה לפרס. דיברתי על זה הרבה עם חניטל ואירית מעם עובד. חניטל סוויסה היא מנכלית עם עובד, ואירית היא מנהלת יחסי הציבור של עם עובד. שיאמר לזכותן, אמרו לי, תעשה מה שבא לך. בסוף הגשתי, כי זה היה ממש עם מציאת הספר, והייתי מאוד חסר ביטחון, וחשבתי שזה ייראה כיוהרה, או משהו כזה, כל מיני סרטים. בקיצור, השתפנתי. אז היה כנה לגמרי עכשיו, לא אכפת לי בכלל, חוץ מהכסף, אבל עכשיו אני אמה לעובד הרבה, ולא, אין לנו במשפחה ירושות גדולות ודירות וזה, באמת אין. לא אכפת לי בכלל אם העלה לחמישייה או לא, ואם אזכה. למעשה, אם העלה לחמישייה, לא מבטיח בכלל שיעשה משהו מכל הפעילויות של הפרס, ואפילו לטקס לא בטוח שיבוא. תלוי אם יבוא לי באותו ערב. יכול להיות שכן, לפעמים צחוקים בטקס. אני מאוד אוהבת הטקס הזה.
אני
הוא
גם
מאוד משעשע.
אני גם
לא בשביל הסופרים שיושבים שם ומתענים, אגב.
לא, בטח זה לא חוויה קלה, אבל... לא. אני לא יודע איך זה, מה זאת אומרת יראה כיוהרה? הרי אף אחד לא יודע מי הגיש ומי לא. אם אתה לא ברשימה הזאת, לא יודעים. מה שעלול להיראות כיוהרה זה אם אתה עולה לחמישייה ולא מגיע לטקס. יכול להיות שניר ברעם קצת מצולק מהפרס הזה, הוא כבר היה מועמד 3 פעמים, ב-2007 הוא היה חלק מהחמישיית הפרס על מחזיר החלומות, 2010 הגיע לחמישייה הסופית עם אנשים טובים, ב-2010 הוא נמנה על הרשימה הארוכה עם צל עולם, אבל לא עבר לחמישייה.
ב-2014.
מתי אמרתי?
10.
14, כן. 2010 זה אנשים טובים. אולי פשוט נמאס לו מזה. הוא לא יהיה הראשון וגם לא האחרון שלא מעוניין בפרס הזה. אבל אם כבר החלטת מסיבותיך השונות לשלוח את הספר, והגעת לרשימה הארוכה, אולי לא צריך לזלזל כל כך בפרס שאתה מועמד אליו. או שתסיר את המועמדות. תעשה מקום למי שזה כן חשוב לו.
אני לא חושבת שמדובר, אני לא יודעת אם מדובר פה להיות מצולק. להיות מועמד לפרס ספיר זה לא צלקת, ואני מסרבת לדבר הזה שאנשים מדברים על זה. לא, אתה מועמד לפרס, אתה נמצא ברשימה ארוכה ובחמישייה, זה כבוד וזה גם כסף, וכל ההסתכלות על זה כעל צלקת, זאת הסתכלות בעיניים מעוותת. אני יודעת שככה מסתכלים על זה סופרים שלא זכו, אני לא יודעת אם ניר ברעם מסתכל על זה ככה, אבל זה פשוט הסתכלות מעוותת.
אני חושב שיש ספציפית המעמד הזה שבו אתה יושב על כיסא ואז רק קוראים עוברים ועושים מזה מין אוסקר כזה.
זה לא נעים.
זה לא נעים.
נכון.
זה לא נעים. אצל ניר ברעם בתגובות גם הגיבה תמר צימלין שהרחיקה לכת אף יותר. היא כתבה ככה. הגיע הזמן לבטל בכלל ובפרט את כל התחרויות האזויות האלה. מה לאומנות, לכתיבת ספרים ולתחרות מכל סוג שהוא. הרי זה כמו שתנסה להשוות בין תפוח לגויבה. איך אפשר בכלל להשוות? הרי זה תפוח וזו הרי גויבה. נקודה. והרי גלוי וידוע משכבר הממשל טעם וריח אין להתווכח. טיון טוב בסך הכל, ממש טיון מוצלח מאוד.
ניר ברם ענה שם ככה, הוא מסביר, אני לא נגד פרסים תמיד, בישראל פשוט לרוב הפרסים היסטוריה עסקנית וכושלת. אבל זה ממילא כל כך לא מעניין כבר, כמו לדבר על אבנר קרמלי וספריו. והיא חתמה את הדיון בטענה שמחבדת, שהיא מכבדת יותר את פרס ראש הממשלה ליצירה, למשל, מתחרות הסוסים הזאת. מה ההבדל?
אני לא יודע. אוקיי. אני לא יודע. העובדה הזאת היא שבאמת יש כאילו אורז רק הורים ובוחרים בך ברגע האחרון.
טוב.
פרס אפיר בלי מישהו שירד על הפרס הזה ועל האופן שבו מנהלים אותו ויזלזל בכל מה שקשור אליו, זה כנראה לא פרס אפיר ממש. זה צריך להיות כבר בתקנון הדבר הזה. בכל שנה ימונה סופר או מול אורך שישמיץ את הפרס. במקרה שלא ימצא איש ספרות מתאים, ימונה לתפקיד. טוקבקיסט.
אוקיי, אני חושבת שזה הזוי להתנגד לפרסים ספרותיים, שכל מטרתם היא לתמוך בסופרים. אני חושבת שהטיעונים של הגברת הזאת הם לא מאוד מוצלחים. יש גם איזה אבסורד מאוד גדול כשאנשים מתנגדים בכזה כובד ראש לתחרות, לפרסים ספרותיים. זה מראה שהם לוקחים את זה בעצם מאוד ברצינות, ומצד שני הם מציעים לבטל את זה. אז אם זה לא רציני, למה לבטל? לפחות חלק מהסופרים שהם מעוניינים להגיש את עצמם, יזכו פה ושם לתמיכה כספית ולכבוד, והנרגנות הזאת והתערנות, כי זה אומנות וזה נגד תחרות, ומה פתאום? בעיניי זה הזוי. אגב, אפשר להרחיק עם זה, עם זה לחץ. זאת אומרת, להגיד, יבוטלו רשימת רובי המחר, כמובן, כי אם זה לא תחרות, אז למה לדרג? ואז בוא, מה עם ביקורות? בשביל מה לבקר? מה זה, תחרות?
ובכלל, שאף אחד לא יביע יותר דעה על ספרים.
או על שום דבר שקשור לו.
על שום דבר, כי על טעם וריח אין להתווכח.
בדיוק,
אני לא מבין על מה יש להתווכח חוץ מטעם וריח.
העידן הנוכחי, אנחנו חיים בעידן שלא מוכן לדרג ולא מוכן להכיל שום שיפוט, וזה הרבה יותר בעייתי בעיניי ממצב שבו כן שופטים וכן מדרגים וכן אומרים מה יותר טוב ממשהו אחר. גם אם בעולם הספרות הקטן שלנו, ובזה ניר ברם צודק, כמובן יש הרבה עניינים חוץ ספרותיים מצערים שנכנסים הרבה פעמים לעניין.
נכון.
פוליטיקה קטנה של עסקנים ונקמות קטנות של אנשי ספרות, או אפילו טעם גרוע, קורה גם, גם בזה לפעמים מצטיינים שופטים. הרי מה עשו בעצם שופטי פרס ברנר בקטגוריית ביקורים? סרבו לבחור, סרבו לומר, זה יותר טוב מזה. למה? כי הכל רע. שזה בדיוק, אגב, אותו דבר, כמו לומר, בואו לא נדרג, כי הכל טוב.
נכון מאוד.
וכי אנחנו פתיתי שלג ייחודיים, וכל סופר הוא מיוחד ויחיד, נפש רכה, ולמה לפגוע בהם? בעיניי זאת גישה נפסדת. יש ספרים שהם יותר טובים מספרים אחרים, יש סופרים שהם יותר טובים מסופרים אחרים. על טעם ועל ריח אין להתווכח. בוודאי שיש להתווכח. חובה להתווכח על זה.
חובה.
ואנחנו לא נפסיק להתווכח.
לא נפסיק להתווכח על טעם וריח, אבל נמשיך עם זה מחר ולא היום, כי זה הזמן שלנו לסיים. נזכיר לכם לקראת סיום, לחפש את כאן אודי בחנויות האפליקציות, וגם לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, ונגיד תודה לעומר מנחם שליט ולנדב זילברשטיין שעשו איתנו את התוכנית הזאת. אנחנו נהיה כאן שוב מחר. להתראות.
להתראות.